עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן. היה שבוע קשה מאוד לכולנו, כאלה שיותר קשה להם, כאלה שפחות, אבל איכשהו אני חושבת שהיום יהיה מאוד חשוב לדבר על הקשר בין התזונה למצב רוח שלנו, קשר בין תזונה לנפש. אבל בהתחלה אני גם רוצה קצת להסביר ולהרחיב על מהו בעצם סופר פוד אמיתי, מה המזון העל האמיתי. בפינת המיתוסים, האם באמת פחממות מרגיעות? ואם כן, אז זה עושות את העבודה יותר טוב. מחקר שמצא שפחממות משמינות יותר משומנים. בפינת טוב לדעת, המאכלים שכדאי להימנע מהם בזמן סטרס. יש לי שני מתכונים היום, מתכון לפנקייק חלבון ללא ביצים, מתכון שהבן שלי אורן המציא, ועוד מתכון מאפה שבלול דפי אורז טרד וגבינות של שירי, מטופלת שלי שכבר ירדה 17 קילו, כל הכבוד. הטיפ לסיום שלנו יהיה גם על פולי סויה שהם נשנוש מרגיע. מי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, או עדיף לשלוח הודעת וואטסאפ 054-70-103-70, 054-70-103-70, אפשר לשלוח לשם הודעה, ונעלה אתכם לשידור. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו או שלי, לשלוח שם הודעות בתגובות ללייב, וכמובן לעשות לייק ולשתף. אני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור איציק אהרון, על הדיגיטל ג'וני דוב, ועל הפייסבוק רון שהין. טוב, מה זה סופר פוד? מה זה מזונות העל? הם בדרך כלל עולים יותר ממצרכים רגילים שאנחנו קונים. הם בדרך כלל מבטיחים לנו עליהם ניסים ונפלאות, והרבה פעמים זה בלי מספיק מחקרים שתומכים בזה. בשורה התחתונה, רוב המוצרים שהם נקראים סופר פוד אולי לא מזיקים. הם יכולים להיות חלק מתפריט בריא, אבל התועלת שלהם כנראה קטנה בהרבה ממה שמבטיחים לנו. בדקתי מחקרים לגבי מקה, גוג'י ברי, ספירולינה, חלורלה, שמן המפ, עשב חיטה, כל אלה שנחשבים בשנים האחרונות לסופר על, לסופר פוד. המחקרים שבוצעו היו מעטים מדי ולא הוכיחו יעילות כלשהי מעבר למזון רגיל. עולה השאלה, האם יש באמת מזון ספציפי שהוא סופר פוד? אולי זה גימיק שיווקי של מזון טרנדי כלשהו שמתחלף מדי פעם? והמטרה היא כרגיל, עסקית וכלכלית. מה זה בכלל מזון על? גם את זה בדקתי, אין הגדרה חד משמעית או פירוש מדויק. חיפשתי באינטרנט, בכל מקום היו הגדרות אחרות ורשימה אחרת של מזונות. רוב הסיכויים שזאת המצאה להגדלת מחירות של כל מיני מזונות חדשים ולא מוכרים. אבל עכשיו השאלה האמיתית, האם יש באמת מאכלים שהם טובים יותר מאחרים? אז כן, כל מזון שהוא טבעי וגולמי עדיף עשרות מונים על כל מזון מתועס או כל מוצר שיש לו רשימת רכיבים, או לפחות שחלק ממנה אנחנו לא מבינים. האם צריך לקחת כדורים של נוגדי חמצון, לשתות מיצים של פירות שלא מכירים, או לשלב עצות קדומות בכמויות מאוד גדולות ולא הגיוניות? אז לא, נכון, נוגדי החמצון הם מאוד חשובים, אבל בכמות גדולה מדי הם יכולים לעשות ההפך ואפילו להחליש. אז האם יש מזון אחד שבאמת אם נצרף אותו לתזונה שלנו, פתאום יהיה לנו חיים יותר טובים, שינה יותר רגועה, אולי יותר אנרגיות כמו שהבטיחו לנו? אז אם אני מחפשת איזה מזונות מרוכזים יותר באבות מזון שהגוף צריך, אם מצאתי אולי את התחינה הגולמית מסומסום מלא, לדעתי זה סופר פוד, מכילה כמות ענקית של ויטמינים מקבוצה B, המון סידן, מגנזיום, ברזל ועוד הרבה מינרלים חשובים. גם ביצה יכולה להיות סופר פוד, מכילה את כל מה שצריך שבעל חיים יתפתח מתוכה. יש בחלבונים הכי חוטים מכל המזונות, ויטמין B12, אבץ, ברזל, לציטין ועוד דברים חשובים, בעיקר בחלמון, לא בלבן של הביצה. וכמובן להרבות בפירות וירקות, שמילת המפתח היא גיוון. ככל שאוכלים יותר סוגים של ירקות ופירות בכל הצבעים, מקבלים את כל שיש לכל אחד מהם להציע לנו, ויטמינים ונוגדי חמצון שונים. מזון אחד כזה או אחר שהוגדר בתקופה מסוימת כמזון על, לא יכול להיות תרופה ופתרון לבעיות רפואיות, ובמיוחד אם לא אוכלים נכון. יש לנו מאזינה על הקו? כן, שלום.
שלום וברכה.
שלום וברכה, מה שלומך?
ונו, אל השפיות, אל השגרה.
כן, אה? נקווה, נקווה.
בעתיד, כן. כן. אז יש לי ברכה.
היי, ברכה.
היי, ורציתי להתייחס לנושא של חלבון. עכשיו, אני נמנעת מאכילת מוצרי מן החי, בשר, דגים, מוצרי חלב.
יופי, גם אני.
סליחה?
גם אני.
בהחלט, הרבה יותר קל וקל לעיכול והרגשה הרבה יותר נוחה. מה שכן, אני משלימה כמובן בכל יום בתפריט קטניות, קינוע, קוסמת,
מסויה,
משתדלת להשלים חלבון בדרכים אחרות שלא מן החי.
יופי.
בבדיקת דם האחרונה שעשיתי,
הפרוטאין
הוא הרבה מתחת לגבול התחתון של הנורמה.
אלבומין?
למרות שאני משלימה בדרכים חלופיות.
רגע, שנייה.
אני מרגישה את
מה, זה. מה, כמה, מה היה?
מה,
אלבומין?
פרוטאין, חלבון.
איזה פרוטאין? מה בדקו? את האלבומין בדם? מה בדיוק?
חלבון, רמת חלבון, זה מה שהרופאה הסבירה לי.
אוקיי.
הגדירה את זה פרוטאין, זה מה שתקטימה.
כי יש בדיקות, אין בדיקת פרוטאין, יש בדיקות אחרות שיכולות להעיד על חוסר בחלבון בגוף, שלפעמים זה מתזונה לא נכונה, אבל לפעמים זה מבעיה רפואית.
אז אולי הגדרתי את זה בצורה לא נכונה, בכל אופן, שורה תחתונה, הרופאה הגדירה את זה
שחסר לה חלבון.
חסר בחלבון, כן.
אוקיי.
ויצא מתוך הנחה שאני צמחונית, אני לא מגדירה.
השאר הבדיקות היו בסדר, ברכה?
יתר הבדיקות היו בסדר.
גם המוגלובין היה תקין, ברזל היה תקין, ב-12 היה תקין?
כן, כן.
מעניין.
כן.
מה שאת אומרת. כי כל אלה, אם את צמחונית ולא אוכלת מספיק חלבונים שזה המקור שלהם, אז הם גם אמור לרדת, אז ואין בעיות כליה או משהו, נכון?
לא, תפקידי כליה היו תקינים.
כן.
הדבר היחיד שמפריע לי, שזה בהחלט אני מרגישה את זה בצורה של אפיסת כוחות.
אוקיי. אז כמה את שוקלת פחות או יותר פלוס מינוס?
מתחת לנורמה, 49.
טוב, אנחנו צריכים אז לבדוק שיש לך מספיק חלבון בתפריט, כמובן. כמה מהקטניות את אוכלת? כוס קטניות אחרי בישול, זה נותן לנו בערך 19 גרם חלבון.
אוקיי.
אז נגיד כוס אחת ליום, זה לא יספיק לך, את מבינה. ביצים את אוכלת?
אחת ליום, כן.
אז כבר תגדילי ל2 לפחות.
מה קורה עם הקולסטרול?
לא צריך לפחוד, לא צריך לפחוד. עוד מעט אני אסביר. המחלות לב זה מפחממות רעות בעיקר, לא מהביצים ולא מ... טוב, את לא אוכלת, אבל זה גם לא מגבינות שמנות וכאלה.
אוקיי.
את גם מוזמנת להעשיר את התפריט בלבנים של ביצה, אם את חוששת. אני לא חושבת שצריך לחשוש, אבל נגיד 2 לבנים של ביצה, זה גם כן 10 גרם חלבון כמעט, כמו בביצה אחת. כמעט.
אז מהו אותו פרוטין לידיעה ובכלל, מהו אותו פרוטין אם זה לא קשור לבי-12 וכל האחרים?
אני באמת, זה מפתיע אותי כאילו ששאר הבדיקות שלך תקינות, אבל יכול להיות שאת באמת לא אוכלת מספיק חלבון, מה שציינת שאת באפיסת כוחות זה יותר מעיד על זה מאשר הבדיקה. ונגיד אם את שוקלת 49, את צריכה לפחות, לפחות, לפחות 49 או 50 גרם חלבון ליום. אז נגיד בביצה יש 10, כוס קטניות יש עוד 10, אז את לא הגעת.
אוקיי.
קינוע, כי קוסמת. גם בכוס קינוע, קוסמת. בקטנה, ככה אם את אוכלת קטניות, אז זה יותר טוב, כי הם משלימים אחד את השני. קינוע מצוין גם, אבל זה שוב, אנחנו מדברים על 10 גרם חלבון בכוס אחרי שזה מוכן.
הבנתי.
אז, ותגידי, והסיבה שאת לא אוכלת מוצרי חלב זה כי?
הבנתי.
למה את לא אוכלת מוצרי חלב?
בגלל הרגישות ללקטוז.
הבנתי. מה דעתך? יש אבקות חלבון של ספורטאים, כן? שאני קניתי פעם ללא לקטוז. אפשר למצוא את זה בבתי טבע או באינטרנט או במה. ואז אם את עושה לך שייק כזה, והיום אני גם אתן מתכון שהבן שלי אורן המציא שעושים, שואר לעשות מזה פנקייק, יש לך 25 גרם חלבון באחד כזה. בכף מדידה אחת כזאת סקופ. ואפשר למצוא ללא לקטוז, אם זאת הסיבה, אז נגיד 2 כאלה, מכוסה, תהיה לך שיפור מאוד מהיר.
אוקיי, אני בהחלט
תבדקי. כן, כן. אין את זה בכל מקום, זה כאילו אבקות חלבון של הספורטאים, גם אין בהם באופן טבעי הרבה לקטוז, גם ככה, אבל יש למצוא שרשום במפורש ללא לקטוז, אני קניתי פעם, אז אני יודעת שיש.
אוקיי.
יופי.
מאמצת את הרעיון.
יופי, יופי.
תודה רבה.
ואם יש שיפור, אז תתקשרי ואני אשמח לשמוע.
תודה. תודה, וסוף שבוע נפלא לכולנו.
סוף שבוע נפלא, ברכה. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
האם פחממות באמת מרגיעות? זה המיתוס של היום. אוקיי, הסרוטונין הוא החומר שנוצר במוח, והוא גורם לתחושה של רגוע. רוגע ומצב רוח טוב. אז זה מקבל משמעות מיוחדת בשבועות האלה. הסרוטונין שנוצר במוח הוא נוצר מחומר אחר שנמצא במזון, והוא נקרא טריפטופן. עכשיו, איזה מזונות עשירים בטריפטופן? בניגוד למה שחושבים, זה לא דווקא בעיקר בפחממות, שימו לב. אז מבין הפחממות הכי עשירה בטריפטופן הזה, ששוב, הוא החומר המוצא של הסרוטונין. שיבולת שועל, תמרים, בטטה, יש גם באבוקדו, בשקדים, בגרעיני דלעת, בתחינה, בבוטנים וחימת בוטנים, בגבינה, בביצים, וגם בקטניות כמו גרגירי חומוס, סויה וטופו. אלה הכי עשירים בטריפטופן. יותר מאשר נגיד אם פתאום נלך לאכול עכשיו כל מיני ממתקים וחטיפים. פחממות וסוכרים יכולים קצת לזרז את הכניסה של הטריפטופן הזה למוח, אבל ההשפעה המנחמת שלהם זה אולי כי הם טעימים ונעימים לנו בלשון וגם בבטן, אבל שימו לב, ההשפעה של הפחממות יכולה להיות לדקות ספורות בלבד. מה עוד חשוב לצרוך בזמן סטרס? זה מזונות שיש בהם סידן ומגנזיום, הם תורמים לנו להרפיה, הרפיה של השרירים. אז איפה יש סידן ומגנזיום? אז חלב ומוצריו, אגוזים, שקדים, קטניות. אז נגיד מה השורה התחתונה, איזה מאכלים יכולים יותר לעזור למצב רוח טוב? נניח יוגורט עם גרנולה, אגוזים ופירות, מכיל גם סידן, גם את הטריפטופן, גם ויטמינים B מרגיעים, או למשל טוסט מלחם מלא עם גבינה צהובה, או חלווה, שיש לה שילוב של מתוק וגם את היתרונות של התחינה, גם קקאו חם. בקקאו יש חומרים שמשפרי מצב רוח, וגם כל משקה חם הוא מרגיע, קקאו חם הוא גם מסביע, גם מנחם, ואם כבר מדברים על קקאו ודווקא רוצים ללכת לכיוון השוקולד, יש עדיפות לשוקולד, ללא סוכר עם אחוז קקאו גבוה. יש לנו מאזינים על הקו? כן, שלום.
שלום.
שלום, שלום.
שמי עדי. קודם כל אנחנו, אני ובעלי ממש אוהבים לשמוע את התוכנית שלך.
תודה.
אנחנו מפספסים, אנחנו תמיד משלימים את זה.
תודה רבה, תודה רבה.
יש לי שאלה, יש לי שני ילדים.
כן.
כאילו שלושה, אבל עם השניים
כן.
הרלוונטיים, בן 5.5 ובת 2.5.
כן.
לבת 2.5 לפני 8 חודשים מצאנו תולעים, תולעי מעיים. זו פעם ראשונה שזה מגיע אלינו הביתה.
כן, היא הייתה בבית או היא בגן?
לא, היא במעון.
כן.
היא במעון עם ילדים גמולים.
כן.
נתנו לה ורמוקסלה ולבן.
כן, בדיוק, זה הטיפול.
כן, ואז כעבור חצי שנה שוב תולעים, שוב נתנו ורמוקסלה ולבן.
כן, אבל ורמוקס זה לא חיסון, זה תרופה שהיא מטפלת באותו רגע, והיא יכולה להידבק עוד פעם אחר כך.
כן, אבל אז כעבור, כאילו נתנו לה פעם אחרונה בפסח, עבר מאז 1.5 בערך,
כן.
ומאז עוד פעם תולעים.
תשמעי, זה משהו שהוא נפוץ בילדים קטנים, וזה מאוד מדבק. גם מבעלי חיים לפעמים, נגיד מחתולים ומכאלה, וזה לא קשור לגמולים, זה יכולה נגיד דרך האצבעות, דרך הידיים, לבלוע משהו כאילו שהיה בזה את הביציות של התולעים, ואז להידבק כל פעם, עוד פעם ועוד פעם. אין איזה תרופה שהיא מחסנת נגד. אני לא יודעת אם זה קשור לתזונה, זה פחות קשור לתזונה. אני יכולה להגיד שמה שעולה לי לראש זה שנגיד להפחית ממתקים וסוכרים, כדי שלא יהיה במדמה, כאילו שלא יהיה לתולעים יותר מדי על מה לחגוג, זה טוב, אבל זה לא ימנע הדבקה. זה לא...
מה שבאתי להגיד, דווקא אצל הבן שלי, שבן 5.5, מעולם לא היה. אף פעם לא מצאנו.
כן, הוא באותו גן?
הוא לא היה באותו גן, אבל...
בגן הספציפי של הילדה שלך, צריך לעשות איזשהו מבצע ניקיון. לא נעים להגיד, אבל כנראה זה מה שיפתור את הבעיה.
אז כן. אין איזה משהו לחזק אותה או
איזשהו... אני יכולה להגיד לך כאילו פחות סוכרים, פחות ממתקים, יותר חלבונים, את יכולה לתת לה אם את רוצה, מולטי ויטמין של ילדים, אבל זה לא קשור כל כך למערכת החיסון, היא נדבקת כי המקום שם מלא ביציות של, של התולעים האלה. אולי שם אפילו בעלי חיים שיש עליהם, נגיד חתולים חמודים שמלטפת, אני לא יודעת. הבעיה של ההדבקה אצלה לא בכך קשורה למערכת החיסון. תולעי מעיים זה לא קשור למערכת החיסון. כי זה לא נכנס לגוף, את מבינה? זה במעיים. אם זה היה נכנס לתוך...
אם הגוף היה חזק, אז הוא היה מצליח להתגבר על זה ולהוציא את זה לבד.
קשה לי להניח שאפילו אם תשפרי לה את חיידקי המעיים, אז החיידקים יתגברו על הביציות של התולעים. אני מניחה שזה לא יעבוד. אז זה רק לדאוג לנקות, או שהיא ספציפית, שיותר תחטט את הידיים לפני שהיא אוכלת, או לפני שהיא מכניסה לפה, או לפני שאת יודעת, כאלה.
כן, עכשיו יש לי עוד משהו. היא אותה חמודה, היא... חסר לה ברזל, היא אנמית מגיל כאילו ממש מעט שהיא נולדה, אנחנו לא מצליחים
להתגבר על זה. אנמיה רצינית?
אני לא זוכרת בדיוק כמה
מגלובים. זה לא משפחתי או משהו, נכון?
לא, זה לא משפחתי.
אוקיי, והיא אוכלת מספיק דברים שיש בהם ברזל?
כן, היא אוכלת מגוון, היא אוכלת חינה, אוכלת חלבונים.
מה, עוף נגיד, דגים?
שקדים, דגים גם. דגים היא אוכלת רק אמנון, היא אוהבת, היא לא אוהבת סלמון.
ואוף ובקר היא אוכלת?
בקר כן, אבל לא בתדירות מאוד גבוהה, ואוף גם, אוף הרבה היא אוכלת, אבל היא נמצאת במסגרת של מעון, אז מה שהמעון נותן, אין לי כל כך שליטה על זה.
אז את לא יודעת כמה היא אוכלת, הבנתי. תראי, קודם כל כדאי לבקש מה... גננות, פעם אחת לצלם לך את המנה, מה היא אוכלת, מה היא מקבלת ומה היא משאירה, כדי שתדעי פחות או יותר כמה היא אוכלת, כי יכול להיות שהיא לא אוכלת מספיק דברים. ואז יהיה כדאי להשלים את זה בבית. אבל בשביל לשמור על רמת המוגלובין תקינה, אז התזונה היא מספיק טובה, אבל בשביל להעלות, יכול להיות שכדאי תוסף. יש סוכריות ברזל לילדים, סוכריות גומי כאלה, בטעם משמיש די טעימים. מוסרת לך חנה פרנקו בפייסבוק, ששן שום קטנה, אוי, טוב, לא משנה, תקראי אחר כך את העצות שלה בתגובות, בדף של הרדיו. שן שום קטנה לא לאכילה, זה מה שהיא רוצה להגיד. אבל אני לא יודעת, אני בעד כן, לוורמוקס הזה ולדאוג לחיטוי של הגן. לגבי הברזל, תקחי תוסף רק כדי לשפר את זה, ואחר כך אפשר לשמור עם תזונה נכונה, אז חשוב שתדעי מה היא אוכלת שם בגן.
בסדר.
יופי.
יופי, תודה רבה.
תודה רבה לך. ושבת נפלאת, כמה שאפשר.
תודה.
יש לנו מאזין על הקו, שלום.
היי, מאיה.
היי.
מאיה המקסימה, איזה כיף לדבר.
תודה רבה.
טוב, 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 איזה כיף, תענוג.
תודה, תודה, איזה כיף.
שמי עמית, אני מהמרכז. כן. רציתי לשאול, יש איזה שמועה אצלנו, אני חותר בקייק.
כן.
ויש שמועה ששתייה מרובה של קופאין, יותר מ4 כוסות ביום.
כן.
מוציאה את הברזל מהגוף, מרוקן את המחתנים של הברזל, האם זה נכון?
לא, אז טוב שאמרת שמועה, זה סתם שמועה. קודם כל, ככה. יש הבדל בכמות הקפאין במשקאות הקפה השונים, ואם נתייחס לקפית, אז בנגיד בקפית קפה שחור, יהיה לך 120 מיליגרם, ובנס קפה יהיה לך 50 מיליגרם, היום ההמלצות הן עד 400, מה שאומר שגם 8.
איזה כיף.
כן, גם אם אתה רוצה...
אני מכור לקפה, זה המחלה שלי, זה ההתמכרות שלי.
נראה לי גם אני.
כן,
נראה לי גם אני. בכל מקרה...
איזה,
כן. כן, אז זה כבר. עכשיו, לגבי ההוצאה של הברזל מהגוף, הקפאין לא מוציא את הברזל מהגוף, אבל בקפה עצמו, ללא קשר לכמות הקפאין שיש בו, זה יכול להיות גם נטול קפאין, יש חומר אחר, שזה נקרא חומצה אוקסלית. יש שם גם חומצה פיטית, יש להם נטייה לקשור אליהם את המינרלים, כמו למשל הברזל, ואז אם אתה שותה קפה אחרי ארוחה עם בשר, נגיד, שיש בו ברזל, אז יספק לך קצת פחות ברזל.
זהו, אז אחרי אימון, לוותר על זה על קפה. אימון, לתת החלבון שצריך.
רגע, מה אתה אוכל אחרי אימון?
לא, אחרי אימון אנחנו בדרך כלל שותים, אנחנו עושים שייק עם פירות ועם יוגורט עם, שנותן את החלבונים בפנים. אנחנו עושים שייק גדול, כן. אחרי חתירה. ויש חבר'ה ששותים קפה, אני לא שותק, אני לא רוצה שזה יפגע בספיגה.
כן, לא, אז אתה במקרה הזה יש סיכוי שזה קצת פוגע בספיגה, לאו דקה של, של ברזל, זה גם יכולת של הסידן שיש שם ועוד כל מיני. אז...
כמה זמן לא לשתות קפה אחרי אימון?
השאלה מה אכלת, כי גם המהירות של העיכול היא שונה, נגיד אם זה בשר, הייתי אומרת תחכה לפחות שעתיים. אם זה מוצר חלב, אז פחות.
עכשיו, מעולה. עכשיו, האם יש בעיה בשייק להכניס גם חלב, כי אנחנו שמים יוגורט, ואיזשהו בחור זה רק שזה מיותר, לא להכניס בכלל חלב.
אתה יכול, זה מעשיר, רק אם אתה בעודף משקל ואתה מנסה לחסוך קלוריות.
לא, 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 לא.
נו, ברור שלא, אז אין שום בעיה. זה כמו שתשים שני יוגורטים, אז אתה, אוקיי, אז אתה שם אחד יוגורט ואחד כוס חלב, למה שתהיה בעיה?
יוגורט ושאלה, מעולה, ושאלה אחרונה.
כן.
שמכניסים לשייק תמר.
כן.
האם צריך להכניס משהו עוד איתו, כי הוא יש לו עודף מתיקות, אז שמשהו שינגוד את זה, שזה...
אני הייתי שמה תחינה דווקא, נראה לי משתלב טוב, יוגורט, תחינה ותמרים, לא? יחם שייק בטעם חלווה, כן, תחינה גולמית מסוג סוג.
אנחנו שמים מלא מלא פירות, מלא פירות בפנים, פירות. יוגורט,
וזהו. ושקדים.
ביוגורט, ושקדים, כמובן. כן,
כן. אז אני חושבת שתחינה יכולה ללכת טוב עם זה גם כן.
מעולה.
מעולה.
ואחרי כל אימון, להקפיד על הקטע של פחממה עם חלבון, מאוד מאוד חשוב.
נגיד הפחממה יכולה...
אני אחדד את השאלה.
כן.
להתייחס לאימון כוח, ועכשיו יש לנו, אני דיברתי על אימון אירובי, אבל יש לי גם אימוני כוח.
כן.
ואותו דבר עם יחס פחממות חלבונים? באותה מידה?
אני חושבת ש... בוא נראה, למה שלא יהיה? ואני חושבת שבאירובי הקטע של הפחממות הוא פחות לקטע של התאוששות השרירים, נכון? או שהאירובי שלך הוא נורא קשוח מבחינת ה...
מאוד מאוד קשוח.
כן, לא, אז אותו דבר.
אותו דבר, נכון?
נכון.
אז להרחיק את הקפה אמרנו, להרחיק את הקפה.
כן, אבל אין בעיה עם המספר של הכוסות שאתה שותה.
אין בעיה, ולהקפיד כל פעם שנכנס חלבון, גם לגבות אותו עם פחממה בעצם.
או עם שומן, כמו התחינה והשקדים, שזה גם מקור מצוין לאנרגיה.
אליפות.
יופי, אלוף, אלוף אתה.
המון, 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 תודה.
באהבה רבה.
סוף שבוע נפלא, ושקט לכולנו.
תודה, כן. סוף שבוע נפלא ושקט לכולנו. תודה רבה רבה.
תודה רבה.
לפני המאזינה הבאה, אני רוצה לעבור לפינת המחקר. האם פחממות יותר משמינות משומנים? אז לפני בערך 10-20 שנה, הייתה גישה שכדי לרדת במשקל, או אפילו כדי לשפר את הבריאות, כדאי לבחור בתפריט דל שומן. לאורך כל השנים האלה הצטברו המוני מחקרים, שהראו שאנשים שמגבילים את הצריכה של השומן שלהם, הם לא מרוויחים לא ירידה במשקל וגם לא יתרונות בריאותיים אחרים. אז היה סקר שבדק המון מחקרים שבוצעו בקרב 135 אלף אנשים, ישבו בין אנשים שצרכו תפריט דל שומן ועתיר פחממות, או הפוך, מעט פחממות ויותר שומן. לפי התוצאות, אלה שצרכו תפריטים דלי שומן והרבה פחממות, היה להם הרבה יותר מחלות לב והרבה יותר מחלות אחרות וסוכרת בהשוואה לאלה שצרכו דל פחממה עם יותר שומן. עוד מחקר אני רוצה להוסיף פה. בדקו 8 שנים 50 אלף נשים, חצי מהם אכלו תזונה דלת שומן וחצי לא. לפי התוצאות, התזונה דלת שומן לא הפחית את הסיכון לא לסרטן המעי הגס, לא לסרטן השד וגם לא תרמה לירידה במשקל. מה המסר? אכילת שומן לא פחית. תהפוך אותנו לשמנים או חולים כנראה, אבל מפחממות ומסוכרים צריך בהחלט להיזהר. וכבר יש לנו מאזינה על הקו. שלום.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים.
אני מאוד מאוד מעריכה אותך ומכבדת.
תודה
אני
רבה.
אני שנים ככה, גם הייתי בהרצאה שלך לפני שנים ככה בחיפה.
בחיפה? נכון, כן. הייתי שם למעלה שם.
נכון.
כן.
ויש לי כל הספרים שלך, ואני ככה למדתי המון. האמת.
תודה רבה.
וככה עשיתי בין היתר תפריטים, וירדתי אז בזמנו, אבל לפני 3 שנים ככה איבדתי את אבא שלי. ואז עליתי עמוד במשקל, כי שקעתי ככה נורא במצב רוח ירוד, נורא. ועקב זה גם קיבלתי את התסמונת של פיברומיאלגיה.
כמה עלית ב3 שנים האלה?
עליתי עמוד 15 קילו.
אוקיי. וכמה ירדת לפני כן את זה או פחות?
לפני כן התמדתי נורא, עשיתי כל מיני תפריטים של הסנדוויצ'ים והחלבוני, וירדתי, הגעתי ל-70, 75 משהו, וכרגע אני על כינוע, הייתי 97, עכשיו 93.
אוקיי.
אני משתדלת כרגע לחזור שוב פעם, אני עושה אופניים במשך 15 דקות, 20 דקות.
יופי, ומה השאלה בעצם?
השאלה איזה באמת תפקידתים לי, כי בין היתר לי גם קולסטרול, הרע שהוא 166-170, כבר 10 שנים ולא טיפול תרופתי.
אוקיי. תראי, ירידה במשקל יכולה לשפר את זה, מה הכי מתאים לך אני לא יכולה לדעת, כי לכל אחד הרי מתאים משהו אחר לפי סדר היום שלו, לפי האוכל שהוא אוהב, לפי הרגלים, לפי השעות שהוא רעב. מה שאני יכולה להגיד לך שיותר עובד, זה, במקרה גם הייתי איתי על הקו כשאמרתי על המחקר, תפריטים שמכילים פחות פחממות, לא התפריט של הסנדוויץ'ים, פחות, נניח כן, סנדוויץ' כן. בבוקר, ביניים פרי נניח, בצהריים, עוף או דג עם ירקות בתנור, בארבע שקדים נניח, או עם יוגורט, ובערב ביצה וגבינה וטונה וסלט, ובלילה עוד איזה שקדים או יוגורט, משהו כזה, אלה התפריטים הכי מוצלחים.
כן, נכון, אני שמתי לב, בגלל זה ירדתי מהסנדוויצ'ים, עברתי יותר לחלבונים.
יופי.
ומה שרציתי לשאול אותך לגבי, אני הבנתי שעדיף יותר את הפרחיות של הקוסמת, מאשר פרוסת לחם. כן.
תראי, בואי נדבר רגע על פריחיות, באופן כללי. פריחיות, לא משנה אם זה מאורז או מקוסמת או מתירס או ממה שזה לא יהיה. כשאת בודקת את כמות הקלוריות ב-100 גרם, את תראי בין 360 ל-380 קלוריות ב-100 גרם. אם אני אסתכל על 100 גרם של לחם, זה חצי. בערך 180 קלוריות ל-100 גרם. בין 180 ל-200 קלוריות ל-100 גרם. מה הופך את הפריחית ל-30 קלוריות או 20 קלוריות או כל כך קצת קלוריות? זה לא בגלל שהיא מוצר...
התרמות.
לא, זהו, בדיוק. זה לא בגלל שזה מוצר דיאטטי, בגלל שזה לא שוקל כלום וזה מלא באוויר. זאת הסיבה שהפריחיות הן דיאטטיות. אני באופן אישי חושבת שלהיות שבע מאוויר זה לא כאילו כל כך הולך. אז נגיד אם את לוקחת 50 גרם לחם, עתים ממנו יותר שבע מאשר 25 גרם פריחיות באותה כמות של קלוריות. זה מה שאני חושבת. אבל, כבר הזכרת את הקוסמת, ואני בעד לגוון שיהיה פחות קצת חיטה בתפריט, וקוסמת זאת פחממה מצוינת עם סיבים תזונתיים והרבה ויטמינים בי, אז דווקא אני הייתי בעד לגוון. תבדקי עם הצבעה מזה, ודווקא בגלל שזה קוסמת, אז יכול להיות שכדאי לגוון קצת חלק מהחיטה של התפריט.
כן, לשלב פעם את
הלחם, פעם את הכל. ולבדוק עם עצמך באיזה שעה את רעבה, אחרי ארוחה, אם את רעבה הרבה יותר מהר, אז זה לא משתלם.
יש לי עוד שאלה, בבקשה, לגבי...
אוקיי, בקצרה.
הגיל והגיל המעבר הזה שכרגע, לגבי מוטיבציה ככה, תמיד
עייפות
כזאת, אז
חשבתי
לשלב את
ה-Q10. אני לא מאמינה בזה. הגיל המעבר גורם לירידה בשריפת הקלוריות, לפעמים גם ל... מצב רוח פחות טוב,
כן, מצב רוח פחות טוב.
כן, אני יודעת. אז יש כמוסות שעשויות מצמח שנקרא שיח אברהם, שעל הצמח הזה היו כמה מחקרים שראו שיכול להקטין תופעות של גיל המעבר, יש את זה של הרבה חברות, אפשר למצוא את זה בכל מקום.
כן, שמעתי, השאלה אם הוא נותן את בוא נאמר כמו מרץ כזה.
לא נראה לי מרץ, אבל ירידה במשקל יכולה יותר לתרום לך לתחושה של אנרגיות ומרץ, אבל את יכולה לנסות ולראות, להזיק זה בטח לא מזיק, ואת יודעת, יש
אני
הרבה.
אני שמתי לב שהפעילות של הספורט, אחרי אופניים, משתפר.
כן, נכון.
אבל השאלה,
כי ירדת 4 קילו. ירידה במשקל ופעילות גופנית, זה יכול יותר לעזור.
איזה ספורט עוד יכול?
כל ספורט שאת מתחברת אליו. הכל. הכל. אוקיי. מה שאת אוהבת, צעידה אם את אוהבת, אופניים אם את אוהבת, כן. מול הטלוויזיה, מה שאת אוהבת לעשות, כמה שיותר. רבע שעה זה צודקת פחות מספיק, אבל זה גם כן יותר טוב מכלום.
כן.
בהצלחה, בהצלחה רבה.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת נפלאה. לפני המאזין, אז אני רוצה להגיע לפינת טוב לדעת, איזה מאכלים כדאי להימנע מהם בזמן סטרס. אוקיי. אז שלושה דברים אני רציתי להעלות את תשומת לב שלנו. הגורם הראשון באופן מפתיע, סוכר. למה? הסוכר גורם שאנחנו אוכלים משהו שהוא מתוק, אז הרמות הסוכר בדם קופצות מאוד גבוה. ואז הגוף מפריש המון המון אינסולין בשביל להשתלט על כל הסוכר הזה שקפץ פתאום בדם, ואז האינסולין מכניס את הסוכר לתאים ויש נחיתה מאוד חדה ברמות הסוכר בדם, ורמות סוכר נמוכות, שימו לב, גורמות להרבה אנשים להיות עצבניים. גורם שני שצריך לשים לב אליו זה הקפה. בחלק מהאנשים, כל מה שמכיל קפאין, כולל תה, תה ירוק, קולה, בחלק מהאנשים זה עלול להגביר את הדופק ואת לחץ הדם ואת תחושת המתח. הגורם השלישי, שזה בעיקר בילדים אני משערת, לשים לב לכל מה שמכיל צבע מאכל צהוב שנקרא טרטרזין. היו מחקרים בעבר שהראו שזה יכול לגרום להתנהגות היפר-אקטיבית. זה נמצא בחלק מהממתקים, חלק מהחטיפים, חלק מהקורנפלקסים הצבעוניים, אז כדאי לקרוא על האריזה ולראות. אם זה צבע מאכל טבעי, אז אין עם זה בעיה, אבל אם זה טרטרזין או ילו סנסט, להימנע. ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
היי, שלום דוקטור מאיה, מה שלומך?
היי, מה שלומך?
בסדר גמור.
יופי.
רציתי בבקשה לדבר איתך על שני נושאים ממש קצרים.
אוקיי.
נושא אחד ראשון שרציתי לדעת, ואני מאמין שיש עוד הרבה מאזינים שרוצים לדעת, מכיוון היותך צמחונית, נכון?
כן, נכון.
אני לא טועה?
לא, לא, בכלל לא, מגיל 12.
אוקיי, אז אני, זה בגלל שאת תזונאית קלינית ומתעסקת בזה כל כך הרבה שנים.
כן.
אנחנו רוצים לדעת באמת את היתרונות הבריאותיים, כי את לא סתיו בחרת להיות צמחונית, אני מניח. וגם בדקת את הנושא הזה בתור אחת שבודקת
בגיל 12. אני לא הבנתי שום דבר מהחיים שלי בתזונה, אני הפסקתי כי אני החלטתי שאני לא רוצה לאכול חיות מתות, שאני אוהבת בעלי חיים, אני לא רוצה להרוג אותם בשביל לאכול אותם, אני אוהבת פרות, אני אוהבת כבשים, כאילו אני לא, כאילו זאת הסיבה הראשונה שאני הפסקתי. אחר כך שאתה יודע שזה כבר נהיה אצלי חלק מהחיים שלי, נכון, ועכשיו אני, אז נגיד אני יכולה לבדוק מחקרים על צמחונות ואורך חיים וכאלה ובריאות וכאלה, אז יש המון. העניין שגם יש מהכיוון השני.
נכון, אבל אני פשוט מעריך את קו החשיבה שלך שאת יוצאת מהקופסה, וגם את חוקרת כל דבר ואת רואה מחקרים.
תודה.
וגם קראתי, זאת אומרת, עשית לא מעט, יש לך מאמרים מכל מיני...
נכון, איזה גור, בדקת עליי. אז השאלה בעצם עם צמחונות, אם כדאי להיות צמחוני, אני חושבת שכן. אתה יודע, דודה שלי זכרה לברכה, היא נפטרה לפני חודשים ספורים, בגיל 97.5.
כן.
שבוע קודם היא עוד דיברה על טראמפ, ועל מה שקורה בעולם, ועל כל מיני כאלה, ובצלילות מוח שלי אין כזאת, והיא ב97.5 הייתה צמחונית כל החיים. וגם עשתה ספורט מתון והכל, אבל אני די בטוחה שהאריכות החיים זה חלק מהצמחונות.
הצמחונות, זאת אומרת שאת ממשיכה לאכול לפחות ביצים, וזה יכול להיות גם, וזה יכול להיות גם שילוב של
אני יכולה...
דגים לפעמים את
אוכלת? לא, דגים זה גם חיה בעיניי, אבל
כן, ברור.
אני יכולה להגיד לך ככה, צמחונות יכולה להיות נורא גרועה. כי נגיד, יש אנשים, גם אני, אתה יודע שהפסקתי בתור ילדה לאכול שניצלים וזה, מה הייתי רעבה, הייתי באה הביתה, מה עשיתי? אכלתי כמות כפולה של פסטה, וכאילו, הגדלתי בטעות, נכון, הגדלתי את כמות הפחממות כדי להיות שבעה, ולא היה לי תחליף לבשר בהתחלה, מבחינת הברזל והחלבונים. ולאט לאט נהייתי עם אנמיה מטורפת וחולשה והכל. אם אפשר, צמחונות יכולה להיות נורא גרועה, וכמו שהגישה השנייה של אכילת בשר יכולה להיות נורא גרועה, וגם צמחונות יכולה להיות מאוד מאוד בריאה. אז בשביל לקבל את מה שהגוף צריך, אז נגיד, אני באופן, אם אתה שואל אותי על עצמי, אז אני אוכלת ביצה או שתיים ליום, וכל יום טופו או קטניות אחרות. כל יום קטניות.
עכשיו, קודם כל, תודה רבה, וזה באמת...
אני שמחה.
נתן לי הרבה, וגם לכל המאזינים, אני בטוח.
תודה, תודה רבה.
עכשיו, השאלה השנייה שלי, אני באופן אישי, טובל כבר מאז, כבר איזה חצי שנה בערך, מצריבה במתן השתן.
אוקיי. בדקת?
כן, אז הלכתי לכל הבדיקות שנתנו לי מאולטרסאונד ואז בדיקות ציטולוגיות וכל מיני דברים שאפשר, ופשוט עלה לי לראש לבדוק את עניין התזונה. ואולי יש קשר בין האוכל שאני אוכל לבין מה שקורה, ואני בגדול התזונה שלי מתבססת על קטניות ולא מעט.
כן.
על מנות הדגים שלי, זה יכול להיות טונה או פילי אמנון, וביצים. עכשיו, אני
הייתי לתמיר,
וירקות, בעיקר ירקות,
ולחמים ופחממות וכאלה גם?
תראי, אני לא יודע אם לקרוא לקוסמת פחממה בדיוק.
כן, זו פחממה טובה.
כן, אבל שמתי לב שבערך התזונתי שלה היא, היא אפילו פחות פחממתית מעדשים, בגישול. כאילו זה פחות, פחות סוכר, כביכול.
יכול להיות, אני יכולה לבדוק את האחוז, אבל
זה מה שראיתי.
תקשיב, התזונה שלך היא טובה.
שאלה לא מגזים, כי אני
לא יודעת, אבל גם צריכת קטניות, אני לא חושבת שיכולה לגרום לשינוי בחומציות של נוזלי הגוף.
אולי תבלינים מסוימים, כי אני גם מבשל, אני מכין דברים.
גם לא נשמע לי, אבל אפשר, אתה יודע, גם אתה לא אוכל סוכרים ודברים שגורמים לדלקות.
אני אוכל, זאת אומרת, אני יכול לאכול, יש לי פעמים שאני אוכל חצי קילו עדשים ביום, ככה אני עושה את לי לתפשיל, ופשוט אני אוכל את זה במשך כל היום בצורה של כמה קערות בכל היום. אני לפעמים, עכשיו אני שמתי לב שזה קורה לי.
אתה ניסית לשנות את זה בשביל לראות אם יש קשר?
זהו, אני ניסיתי גם להקצין, וגם, לא, להקצין וגם להוריד ולראות.
ומה היה?
עכשיו, ככל שאכלתי יותר חלבונים,
כן?
אז הייתה יותר צריבה בשתן, אבל בבדיקות השתן והבדיקות ציטולוגיות, והבדיקות של האיסוב שתן, שגם חוויתי את הצריבה במהלך
האיסוף,
כן, במהלך האיסוף, לא מצאו חלבונים בשתן ולא. לא מצאו.
לא, אבל יכול להיות שהכמות של החלבונים שאתה אוכל השפיעה על החומציות של נוזלי הגוף, וזה עושה את הצריבה בשתן.
זאת אומרת שיש איזשהו,
לא, שאתה אין שתן, לא צריך, זה טוב שלא היה חלבונים בשתן, כי זה בעיות כליה.
כן, כי אז הייתי אומר, אולי יש לי בעיה בכליות.
לא, אז אין לך בעיה בכליות, יכול להיות שיש שינוי בחומציות של נוזלי הגוף.
אוקיי.
תעשה פעם, תעשה ניסיון. תבדוק, אבל לא ליום אחד, לאיזה שבוע, שבועיים, כן?
מה, זאת אומרת, תני לי ככה איזשהו ככה מהר, איזשהו תפריט שהוא ככה במקום, לדוגמה, על הביצים גם כן להוריד.
כמה ביצים אתה אוכל?
אני הייתי ספורטאי לפני הרבה שנים, ונשאר לי התזונה הזאת, ולא ירדתי מהתזונה.
כמה ביצים אתה אוכל?
זה היה ביצה אחת שלמה ועוד שלוש לבנים.
אוקיי, לא, את זה אל תוריד.
אוקיי, וכל השאר זה נגיד קטניות, ולפעמים קופסת שימורים של בצהריים, נגיד, או קופסת שימורים של טונה, או
חזה אוף. גם את זה אל תוריד. בוא נעשה ניסיון, תישאר עם שני אלה, ותוריד את הקטניות לשבוע ותראה מה קורה, כי אתה באמת אוכל חצי קילו לפני בישול ליום.
לא, זה לא לפני בישול, זה אחרי בישול.
אז כמה זה? זה 250 גרם. אז גם זה לא נשמע לי הרבה, אבל בוא ננסה.
וגם חומוס אני אוכל כל יום.
בוא ננסה בלי קטניות לאיזה כמה ימים.
ואוקיי, יש איזה חומצה אילואית שם? זה החומצה שמדברים עליה?
לא.
לא, כי יש איזשהו, עליתי לשידור אצלך לפני כחודשיים.
נו.
ואמרתי שתבדקי
את
זה.
את מה?
לגבי זה שאם כאילו נון נטוריישן.
נכון, אני לא, האמת שכאילו בזמן,
יש חומצה כזאת
בזמן בישול והנבטה, כן. והכל, אז כל הדברים האלה מתבטלים. אני חושבת שאפילו אמרתי את זה בשבוע אחרי זה, ואם לא אני מתנצלת. תקשיב, אני רוצה שתנסה שני ניסיונות. אחד, שבוע, כן. שאתה מוריד את הקטניות ומסתפק, כן. בביצים ובאתונה הזאת, ובשבוע, כן. אחרי זה הפוך, ואז יהיה לך הוכחות חד משמעיות אם זה מזה או לא. בסדר?
זה נקרא חומצה, איזו חומצה שזה נקרא?
אני לא, כאילו אני באמת לא זוכרת, אבל אני לא מתכוונת אליה, אני מתכוונת לדברים אחרים. לאחוז החלבון בתפריט. ולחומציות של נוזלי הגוף. בסדר?
אוקיי.
יופי. בהצלחה,
בהצלחה. תודה רבה.
תודה רבה. לפני המאזינה הבאה, אני רוצה את הטיפ של השבוע. פולי סויה, נשנוש מרגיע. למה? אחד המזונות שכמו שאמרנו קודם, מכילים את חומר המוצא לסרוטונין, המרגיע, שזה טריפטופן, אז אחד מהמזונות זה סויה. הדממה, פולי סויה זה נשנוש מעולה ובריא. יש בהם 16% חלבון מאוד איכותי, יש בהם 5 מיליגרם ברזל, זה יותר ממה שיש במנה של עוף או דג, יש גם הרבה סיבים תזונתיים, אפילו קצת אומגה 3. ב-100 גרם של הדממה ללא קליפה, בערך 150 קלוריות, משהו כזה. אז עם הקליפה, אנחנו יכולים לאכול 200 גרם כנשנוש ביניים גם בזמן דיאטה. עם קליפה, 200 גרם. אני חושבת שזה חצי מהסקית של הקפו של 400 גרם, אולי יש גם סקיות של 200 גרם, אז אפשר את כל הסקית. תזכרו, 200 גרם עם הקליפה, נשנוש בריא ומרגיע. ויש לנו כבר מאזינה על הקו. שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר גמור, תודה. מה שלומך את?
מצוין. יחסית. כת כמה שאפשר, כן.
נכון, הכל יחסית בימינו.
למרות שאני שמתי לב שאני אומרת מצוין באופן אוטומטי, אני לא חושבת אם באמת אני מרגישה מצוין או לא, אני סתם אומרת, שואלים אותי מה שלומך, מצוין.
כן. זה מצוין שיהיה מצוין.
כן.
טוב, אני גם מאזינה קבועה שלך כמובן, מאוד מקשיבה, מרוצה, מנסה ליישם הכל.
תודה, תודה.
ויש לי שתי שאלות.
כן.
לגבי צ'יה.
כן.
איך אני משיגה את התכונות הטובות שלה, אני צריכה לטחון אותה?
כן, יש פה מחלוקת רצינית. אם, תראי, בואי ניקח משהו אחר שדומה. למשל, קחי סומסום וקחי טחינה, שזה סומסום טחון, נכון?
כן.
אז ברגע שאת אוכלת את הסומסום, נניח, עשית פשטידה עם סומסום או עוגיות סומסום, יש סיכוי מאוד סביר שחלק מאוד גדול מהסומסום יצא מהגוף כמו שהוא נכנס, כי לא לעשנו את זה מספיק טוב, על הרבה אנשים גם יש כל מיני בעיות שיניים, ולכי תדיבור שאוכלים מהר ובולעים. אז הסומסום יוצא כמו שהוא נכנס, אז מה? אין לו קלוריות, אבל גם אנחנו לא מקבלים ממנו את היתרונות שזה ברזל, סידן ואת כל החלבונים. בתחינה לעומת זאת, בגלל שזה תחון ממש ממש טוב, כל מה שיש בה נספג. תחינה מסומסום מלא, יהיה לנו יותר בגלל הקליפות וגם יותר סיבים תזונתיים, ויהיה לנו את כל הערך התזונתי של הסומסום. עכשיו אותו דבר עם הצ'יה. הצ'יה, אם אנחנו תוכנים אותה, אז אנחנו נקבל יותר אומגה 3 שיש בה. ואם לא, אז יש סיכוי שחלק גדול יוצא מהגוף, כמו שהוא נכנס. אממה, ברגע שאת תוכנת, יש לאט לאט עיבוד הערך התזונתי. אם את תוכנת ואוכלת באותו רגע, תקבלי את הכל. אם את קונה תחון וזה מלפני חצי שנה, אז יהיה לך פחות. אז מה הפתרון? אפשר להשרות את גרגירי הצ'יה במים למשך הלילה, או בחלב סויה אם את רוצה, ועם טיפה סוכרלוז וואניל אם את רוצה לעשות פודינג צ'יה כזה. ואז זה מתנפח, וברגע שזה מתנפח, לגוף יותר קל לעכל את זה, וגם אנחנו יותר יכולים ללעוס את הגרגירים הנפוחים, ואנחנו יכולים לקבל יותר מהערך התזונתי של זה.
כן, כי אני שמה אותה או בדייסת שיבולת שואל, אני לא מבשלת אותה, אבל אני מוסיפה אותה כשהדייסה עוד חמה, ואז זה באמת מתנפח קצת, ונהיה דביק.
למה את לא מבשלת? את יכולה להוסיף את זה לזה בישול קצר?
כי השאלה אם זה לא הורס אותה בבישול.
לא, לא כל כך.
אוקיי.
יש דברים שנהרסים בבישול.
וגם אני מוסיפה בסלט, ואז היא גם קצת מהלחות של הירקות, היא מתנפחת.
מהמם.
אז
אני אתמול עשיתי גם גרנולה ביתית, והוספתי גם לזה צ'יה. אפשר להוסיף את זה לכל דבר, תכלס.
אוקיי. כי למשל את גרעיני הפשטן, אני באמת תוכנת.
כן.
כמות קטנה, ואני מקפיאה.
רעיון מצוין להקפיא.
כן, ואז אני...
רעיון מעולה.
זה נשמר גם הטעם, ולא מקבל טעם.
את זה את מוסיפה למה?
גם כן לסלט. ביום שאני לא שמה צ'יה, אני שמה את זה בסלט.
או את התחון.
את התחון, כן. אני לא כל יום שמה גם וגם וגם.
הבנתי. למרות שאת יכולה, זה לא מזיק.
אוקיי, בסדר.
רעיונות טובים. אפשר גם להוסיף פשטן ללחם אם את עושה, ולהוסיף פשטן לעוגיות אם את רוצה.
אוקיי.
כן.
יפה.
לכל דבר. יופי.
אז עכשיו אנחנו עוברים לשאלה השנייה, שהיא לגבי לגבי הלחם.
כן.
אני עכשיו עושה את הלחם, בעצם אני עושה יותר נכון פיתות, אבל זה יוצא יותר מוצלח.
כן.
מ-60% שיפון מלא.
יופי.
קמח שיפון מלא.
כן.
ו-40% כוסמין מלא.
את תגידי לי עכשיו, אבל בשיא המהירות את המתכון, כי אני גם רוצה.
אז בואי נגיד ש-60% ו-40% זה 600 גרם ו-400 גרם, שתי כפות שמרים.
רגע, שנייה, אני רושמת. 60% שיפון מלא.
ו-40% כוסמין מלא.
אוקיי, וזה ביחד הכל כמה גרם?
קילו.
קילו, אוקיי, קילו קילו.
כן. ואז את מוסיפה שתי כפות שמרים יבשים.
כן.
יותר נכון, זה יוצא 14 גרם של שמרים יבשים.
אוקיי.
וכפית אחת של סוכר.
כן.
ו-20 גרם של מלח.
אוקיי.
ומים בסביבות ה-600 מיליליטר.
אין שומן?
אין שומן.
אוקיי, ואז מה את עושה?
את לשה את זה, שמה להתפחה, אחרי שזה תופח, את קורצת עיגולים, אני שוקלת אותם, מרדדת
שוקלת
כל עיגול.
לפני?
שוקלת לפני, בשביל שכל הפיתות ייצאו לי באותו גודל, שאני יודע מה אני אוכלת.
כמה זה מרדדת. לפני?
אני עושה של 60 גרם.
60 גרם לפני אפייה?
כן, זה יוצא לי פיתה קטנה של 56.
רגע, 60 גרם לפני, כמה זה אחרי?
56 גרם.
זה מה שמאבד נוזל, זה הכל? זה איבוד נוזלים, 4 גרם?
כן.
איזה קטע. אוקיי.
ואז אני מרדדת אותם לפיתות קטנות, ועושה אותם על מחוות על הגז. כן.
לא הופעה את זה.
הופעה על הגז, לא בתנור.
כאילו, לא.
בתנור זה לא יוצא לי כמו פיתה.
מה את אומרת?
כן.
נשמע טוב.
נשמע מצוין. אז עכשיו, שאלה שלי...
יש לך בבית?
כן.
יאללה, תצלמי, תשלחי לנו לוואטסאפ, מאירה, תעביר.
אוקיי.
יופי.
אוקיי.
מהזווית כזה שיצא תמונה אומנותית, ושבוע הבא זה יהיה המתכון של התוכנית.
אוקיי.
יופי.
עכשיו, השאלה שלי, אהובה.
הפיתות של אהובה, יופי. יופי. כן.
אז זה שאני שמה את השיפון.
כן. זה מצוין. עדיף מהקוסמין.
עדיף מהקוסמין?
כן, אני אגיד לך למה. כי... האינדקס הגליקמי של שיפון או שיפון, אני לא יודעת איך צריך להגיד, הוא נמוך יותר מאשר של חיטה, כולל חיטת קוסמין, וכשאת לוקחת מלא, אז זה בכלל עוד יותר נמוך. מה זה אומר אינדקס גליקמי נמוך? שזה מתעכל יותר לאט.
יותר לאט, כן.
ונספג יותר לאט, ופחות מקפיץ את הסוכר בדם. מה זה אומר? שזה גם יותר מתאים אם יש נטייה לסוכרת, אבל גם שזה מסביע לזמן ארוך יותר.
אוקיי. עכשיו, אני נזכרתי בעוד משהו, לגבי הצ'יה. אם אני טוחנת אותה ושמה אותה במקפיא, אז זה כמו הפשטן?
אני משערת שכן.
אוקיי.
איך את טוחנת במטחנת קפה כזאת?
כן, מטחנת קווינים.
כן.
ועוד שאלה שעלתה לי לראש עכשיו.
אוקיי, אחרונה.
איך אני מודדת כמה אני צריכה לאכול קטניה כתחליף למנת... דג בצהריים או מנת
עוף. אז מבחינת קלוריות, אנחנו צריכים כוס אחרי בישול, אבל במנה של דג או עוף יהיה לי 25 גרם חלבון, ובכוס אחרי בישול של הקטנייה, אז יהיה לי 10 גרם חלבון, אז זה משתווה רק בקלוריות. אם מישהו צריך לרדת במשקל, אז אני עושה את החשבון של הקלוריות, אבל אם מישהו, נגיד אם את רזה מדי, ואת רק רוצה את החשבון של הגרמים של החלבון, אז זה 2.5 כוסות אחרי בישול.
אוקיי, אני לא רזה מדי, אני צריכה להוריד קצת במשקל, אבל אני רוצה שיהיה לי מספיק חלבון ביום.
אז תכף תשמעי את המתכון שהבן שלי המציא, שזה פנקייק של חלבון ללא ביצים. ואת יודעת מה? תישארי על הקו, אני אגיד עכשיו את המתכון, ואז יש לי עוד מתכון. אז זה לא המתכון לסיום. איציק, זה לא המתכון לסיום, לא לשים מוזיקה, זה מתכון אחר שאני רוצה לשתף את כל המאזינים. על פנקייק חלבון שאורן הבן שלי המציא. יש אבקות חלבון של ספורטאים שבדרך כלל לוקחים את הסקופ מדידה, את הכוסית מדידה הזאת שיש בפנים, ויש בזה 25 גרם חלבון ורק 100 קלוריות, שזה יפה. ואז צריך לעשות מזה שייק. עכשיו כבר נמאס עם כל השייקים האלה, וגם לא תמיד מתחשק לשתות. מה הוא עשה? הוא הרבב את הסקופ חלבון הזה עם קצת מים, קצת, לא הרבה, למרקם של כמו של פנקייק, ועם ספרי שמן על המחוות, ככה, בלי ביצה, בלי כלום, שם את זה, הפך אחרי כמה זמן, כל הבית מלא ריח של וניל, יצא טעים, וזה 25 גרם חלבון לפנקייק של 100 קלוריות, שהוא היה ממש טעים. קצת יבש, אבל זה בסדר גמור שרוצים לחסוך קלוריות, אז הנה, זו שיטה להגדיל את כמות החלבון במעט קלוריות למשל. שיטה אחת. אבל, אם, אני לא יודעת אם את רוצה לקנות את האבקת חלבון הזאת, את איתי על הקו? כבר לא על הקו. כן, על הקו. אז אני לא יודעת אם את רוצה לקנות את האבקת חלבון הזאת או לא, אבל אני חושבת שכדי להשאיר את החלבון, יש לזה לא מעט יתרונות. אוקיי, אז עכשיו הגענו למתכון שקיבלתי אתמול משירי, מטופלת שלי שכבר ירדה 17 קילו, ועכשיו המציאה בשבילנו שבלול דפי אורז במילוי תרד וגבינות. המתכון והתמונה היו באתר של הרדיו היום, תוכלו לראות איך זה נראה, נראה מהמם. אז מה ששירי עשתה, הרבבה ביצה עם 100 גרם בולגרית, חצי כוס גבינה צהובה מגורדת, 100 גרם גבינת שמנת זיתים, 5% וקף פסטו. אם יש לכם גבינות אחרות שאתם רוצים קצת לעשות מהם משהו בבית, אז כל הגבינות כמובן אפשריות. והיא לקחה סקית של 200 גרם מלא תרד טריים, מאדים אותם עם ספרי שמן כמה דקות על המחוות, מוסיפים, אחרי שזה מתקרר, מוסיפים את התרד לתערובת של הביצה עם הגבינות, ועכשיו לוקחים, מרטיבים דף אורז, שמים כף מהמילוי, מגלגלים, ומתחילים לשים את הגלילים האלה בצורה של שבלול, בתוך תבנית עגולה גדולה, מרססים את זה בספרי שמן, ואופים 20 דקות, מעלים את הטמפרטורה להרבה יותר גבוהה, לעוד 10 דקות כדי שזה יהיה קריספי, 8 מנות, 90 קלוריות למנה בלבד. אפשר לשלב את זה, נניח 2 כאלה, וסלט, כארוחת ערב או צהריים, בזמן דיאטה. אפשר גם אחד כזה ולהוסיף עוד ביצה נניח וסלט כארוחת ערב בזמן דיאטה למשל, וגם אפשר להכין את זה לארוחים אם אנחנו אכפת לנו מהמשקל של הארוחים. טוב, אני רוצה להודות לכל מי שהאזין ולכל מי שצפה ולכל מי שעלה לשידור. אני רוצה להודות למאיר הפרץ, לאיציק אהרון, לג'וני דוב ולרון שהין. אחרינו פרופסור רפי קרסו, אחד והיחיד. אנחנו נשתמע שוב, אני מקווה, בשבוע הבא. ואל תשכחו שהדרך הנכונה היא המטרה בהרבה תחומים, ולא רק בדיאטה. שבת רגועה לכולם.